טוב, להזכיר לכולנו, אנחנו לומדים את בשורת יוחנן, ואנחנו משתדלים ללכת פסוק אחרי פסוק באופן שיטתי. ולפעמים קורה שאנחנו מגיעים לאיזשהו תחום, לאיזה נושא, שחלק מאיתנו מרגיש את הצורך להעמיק בו מעבר לפסוק שכתבנו, שקראנו. ואני הרגשתי באמת בתקופה האחרונה, כפי ששמתם לב, להרחיב מאוד על התוצאות הכל כך נפלאות של פעולת רוח הקודש בקרבו של כל אחד מאיתנו. ואני רק יכול לקוות ולהתפלל עבורנו כולנו, שכל אחד מאיתנו בתהליך של זמן, באופן הכי אמיתי, הפרי ילך ויגדל. אני מדגיש, מדובר כאן על בנייה איטית, שיטתית, לאורך זמן. אני לא מצפה מאמין אחרי חודש שייתן פרי אחרי, כמו שמאמין אחרי שנה, ואחרי שנה שנה כמו 10 שנים, זה מובן לחלוטין. יש כאן תהליך של גדילה. אבל אני רוצה לקוות שבאמת התרשמנו קצת יותר לעומק, לאיזה פסגות ישוע רוצה שנגיע בעולם הזה, ובאמת נבקש את חסדו ואת עזרתו של האדון, שנצמצם את הפער בין המטרה הסופית להתקרב לדמותו של האדון והמצב העכשווי של כל אחד מאיתנו, עם המון סבלנות והתמדה. ואני חוזר כעת לבשורת יוחנן פרק ג', אני אקרא בקצרה 5 פסוקים, 8-13, ואך נעבור פסוק פסוק. אומר כאן ישוע לנגדימון, הרוח באשר יחפוץ שם הוא נושב, ואתה תשמע את קולו ולא תדע מאין בא ואנה הוא הולך. כן, כל הנולד מן הרוח. ויה נגדימון ויומר אליו, איך תהיה כזאת? ויען ישוע ויאמר אליו, רב בישראל אתה וזאת לא ידעת? אמן אמן אני אומר לך, כי את אשר ידענו נדבר, ואת אשר ראינו נעיד, ואתם לא תקבלו עדותנו. אם הגדתי לכם ענייני הארץ ואינכם מאמינים, איך תאמינו בהגידי לכם ענייני השמיים? ואיש לא עלה השמיימה בלתי עם אשר ירד מן השמיים בן האדם אשר הוא בשמיים. ונתחיל מפסוק 8, שלמעשה הגענו אליה כבר לפני חודשים ספורים. הרוח באשר יחפוץ שם הוא נושב, אתה תשמע את קולו ולא תדע מאין בא ואנה הוא הולך. כן, כל הנולד מן הרוח. אני לא אחזור על כל מה שנימד פעם שעברה, אומר בתמצית ובקצרה. ישוע כאן עושה לנו השוואה מסוימת בין פעולת הרוח בעולם הזה הפיזי, מה שאנחנו קוראים באנגלית wind, ובין הספיריט, רוח הקודש, שנכנס לקרבו של מאמין. וישוע אומר, כפי שהרוח הפיזית נע ממקום למקום, ואתה לא יכול לעקוב ולשלוט על הכיוון שלה, מה אתה כן יכול? לשמוע את הקול שלה. באופן דומה פועל רוח הקודש בקרבו של מאמין אמיתי. ואני מסכים, הרוח פועל בקרבנו בצורה מאוד מיוחדת. אני אומר לכם, לפעמים אני לא יכול להסביר לעצמי למה אני מרגיש מאוד חזק לעשות או להימנע מלעשות משהו. אני מרגיש את זה מאוד חזק אגב. אבל זה פועל בצורה כל כך מיוחדת שאתה יודע מאיפה זה בא, זה אני הולך, זה משהו שמפעיל אותך, שאתה מרגיש אותו בעוצמה חזקה. וזה פלא אמיתי. הכוונת רוח הקודש בחיינו, אני חייב להאמין לכם, זה באמת פלא. וזה עובד, וזה מוכיח את עצמו. איך אלוהים מכוון ומדריך אותם. אחד הדברים שאני הדגשתי פעם שעברה, אם אתם זוכרים, שלא לכל המאמינים בישוע יש את אותה רגישות להדרכת רוח הקודש. ואני אחזור בקצרה מה שקראנו באל העברים פרק ה' פסוק 14. אומר כאן המחבר, לשלמים המאכל הבריא אשר על פי ההרגל יש להם חושים מנוסים להבדיל בין טוב לרע. מילי השלמים, אנשים שמת בוגרים באמונה כבר מספר שנים טובות, יש להם ניסיון אמיתי לשמוע את הרוח ומה לעשות, לצייק לו. ומה אומר חבר? על פי ההרגל, אני רוצה שנשים לכל מילה, הם התרגלו. זה חלק מהטבע של המאמינים האלה. עד כדי כך הם יתראו לשמוע ולעשות, שיש להם חושים מנוסים. זה משהו שהם התנסו בו והם התרגלו אליו. למי? למי שמקשיב ופשוט עושה. זה כל מה שנדרש לשמוע ולעשות. ואני אומר לכם, מי שמתרגל לשמוע ולציית, הרגישות שלו להדחת רוח הקודש הולכת וגדלה משנה לשנה. אבל מישהו שומע, ולא תמיד זה קל ונוח לעשות, אני אגלה לכם סוד, לא תמיד זה קל. לא תמיד זה נעים. לפעמים זה גורר בנו איזו תחושה של מאוד קשה. ואם מאמין לא אפילו רוצה לשמוע איזה מסר מאלוהים, שום שזה מחייב אותו. ואז הוא לא שומע כל כך ברור. לפעמים זה נוח לא לשמוע ברור את האמת, אני אגלה לכם סוד. מה המחיר? הרגישות להדרכת רוח הקודש פוחתת. תראו, אני מציע לכולנו דבר נורא פשוט. להיות כמו ילדים קטנים. הבנו משהו, פשוט לעשות. לא להתפלסף, לא להתחיל מחשבות, פשוט לעשות. גם כשזה נעים, גם כשזה לא נעים, גם כשזה מאוד מאוד לא נעים למשהו בקרבנו לעשות אותו, או להימנע ממנו. וכשאנחנו נפעל בצורה כזאת, הזמן יפעל לטובתנו, ואנחנו נחדד את החושים לשמוע, להבין ולפעול ברצון אלוהים. ולא נגיע למצב שנקבל החלטות משמעותיות בחיים ונעשה טעות. לא נגיע למקום הזה. שום שכבר התרגלנו להבין את רצון אלוהים ולעשות אותו. ממש בקצרה ואני ממשיך. פסוק 9. והיה נקדימון ויאמר אליו, איך תהיה כזאת? ישוע מדבר עם נקדימון על פעולת הרוח כשהזבנו כעת. ומה תגובת נקדימון? הוא לחלוטין לא מבין על מה ישוע מדבר. ולכן הוא אומר, איך זה יקרה? איך זה ייתכן מה שאתה אומר? נראה שנקדימון במבוכה שלמה, למרות שהוא רב בישראל, למרות שהוא אחד מחברי הסנהדרין, אדם מלומד, בקי שאמור להיות עזר לעם הפשוט שלא מבין את דבר האלוהים, אמור להנחות ולהסביר וללמד. הוא בעצמו מתגלה באומללות רבה. הוא לא מבין את דברי ישוע. והשאלה היא למה. אחד הדברים שדבר אלוהים מלמד אותנו, וכדאי שנבין את זה, שאלוהים נתן עיוורון רוחני לרוב רובו של עמנו ישראל. אנחנו קוראים על כך, על העיוורון הרוחני הזה, שימו לב, בישעיהו פרק ו', פסוקים 9-11. אומר אלוהים לישעיהו, ויאמר, לך, ואמרת לעם הזה, שמעו שמוע ואל תבינו, וראו ראו ואל תדעו, אשמן לב העם הזה, ואוזניו אכבד ועיניו אשה, פן יראה בעיניו ובאוזניו ישמע, ולרבו יבין ושב ורפא לו. ואומר, עד מתי אדוני? ויאמר, עד אשר ימשאו ערים מעין יושב ובתים מעין אדם, ואדמה תישאר שממה. אני חייב לומר לכם שאני באופן אישי לא פעם ולא פעמיים, המון פעמים ציטטתי את הקטע הזה מישעיהו הנביא לאנשים שבאו מרקע דתי, להסביר להם עם המון ענווה אבל אמיתי שהעם שלנו בעיוורון רוחני אמיתי. אמיתי. עד כדי כך שאלוהים אומר, אני ישמין את לב העם. מה זה להשמין את לב העם? הלב הזה כבר לא יוכל להכיל את רצון, הוא לא יכול להבין אותו. הלב הזה הסתאב, לב של אבן. ואלוהים יגרום את זה לעמנו ישראל. זה עונש לעמנו ישראל. ואלוהים אומר, אני אכביד את האוזניים שלהם, ואני יעבר את העיניים הרוחניות שלהם, כדי שהם לא יוכלו לראות ולהבין. לא יוכלו לשמוע ולקלוט את רצון אלוהים. איזה עונש כבד הביא אבינו שבשמיים על עמנו ישראל. וראינו דומה שלנו באותו ספר ישעיהו פרק כ"ט, ויאמר אדוני, יען כי ניגש עם הזה בפיו ובשפתיו כיבדוני, וליבו ריחק ממני, ותהי רתם אותי מצוות אנשים מלומדה. לכן, הנני יוסיף להפליא את העם הזה אפלה ופלא, ועבדה חוכמת חכמיו, ובינת נבוניו תסתתר. שוב, אלוהים, אבינו שבשמיים, אומר, בגלל שהעם הזה, עם הבחירה, תראה מה אומר אלוהים, ניגש אליו בפיו, בשפתיו. העם הזה מכבד אותי, אומר אלוהים, עם השפתיים. ובאותו זמן, מה קורה ללב? הלב רחוק מהם. תראו, האמת שדבר אלוהים בינינו היא מאוד עצובה. רוב העם הזה, הלב שלו היה רחוק מאלוהים. והם על ידי דברים טכניים, ניסו כאילו להתקרב לאלוהים. מה התוצאה? אלוהים אומר, ותאיר אתם אותי מצוות אנשים מלומדה. אני עשרות ומאות פעמים ציטטתי זה לאנשים דתיים. אתם חושבים שעם חוכמת הבן אדם שלכם, שאתם כל כך גאים בה, אתם יכולים לקנות אלוהים, זה לא יקרה. מי שלא בעניינים, החכמים שלנו הוסיפו ים של מצוות, שאלוהים מעולם לא ציווה, וכופים על אנשים דתיים לשמור את המצוות האלה, כדי למצוא חן לפני אלוהים. מה אומר על כך האדון? מסננים את היתוש, ובולעים את הגמל. איזו אומללות! ישו אומר, את החמורות בתורה עזבתם בעבור קבלתכם. אני רוצה שנבין באיזה מצב כשה נמצא עם, ובמיוחד המנהיגים הרוחניים שלו. ולכן אלוהים אומר, הנני אוסיף להפליא את העם, אפלה ואפלה, ועבדה חוכמת חכמיו וביניו בינת נבוניו תסתתר. כל הממסד הדתי שאמור להיות דוגמה לעם ולכוון אותו בדרך אלוהים, מה יקרה לו? החוכמה שלו תובד. אני אומר לכם, זה באמת עצוב. אני כל פעם נזכר בתקווה לימות המשיח, שמציון תצא תורה דבר אדוני מירושלים. אנחנו היום אור לעולם, מצד הגאווה המגעיל והמתונף. זה העם שלנו. בושה וחרפה. זה עם אלוהים. יש להתגאות בעם הזה. זה המציאות. ואתם תלך ותחריף. ורק אחרי עונש כבד שאלוהים יביא מהשמיים, אנשים יתעוררו להבין מה המצב שלהם. בכל מקרה, ישעיהו מסביר לנו, מדוע העם הזה, כולל המנהיגים הרוחניים שלו, נמצאים באמת בעיוורון אמיתי, באומללות שאין למעלה ממנה. אני עובר לפסוק 10. והיה ישוע ויאמר אליו, רב בישראל אתה, וזאת לא ידעת? עכשיו, אני בטוח שישוע יבין היטב את המצב של עמנו ישראל, שום דבר לא הפתיע אותו. ובכל זאת, הוא פונה לנקדימון ואומר לו, איך יעלה על הדעת שאתה נקדימון רב בישראל? יודעים, רב זה תפקיד מאוד מחייב. זה אדם שאמור להיות בקי לחלוטין בכתבי הקודש, וגם יהיה לו את היכולת ללמד את האחרים. לזכור שהמוני עם הפשוטים לא הבינו כלום, לא ידעו כלום, וציפו שהרבנים, נזכור שגם היה אחד מחברי הסנהדרין, יהיה להם את היכולת להסביר לעם את דבר אלוהים. וישוע בעצם נוזב בו, גואר בו. איך יעלה על הדעת שאתה כרב בישראל, אתה לא מבין על מה אני מדבר? כי ישוע מתכוון למשפט הקודם שהוא אמר. איך הרוח אמור לפעול במאמין ולהפעיל אותו? כאילו אני מדבר לך סינית, אתה לא מבין דברים כל כך עקרוניים מבחינה רוחנית. והשאלה שנשאלת, מדוע ישוע ציפה שבאיזשהו מובן נקדימון יבין על מה הוא מדבר כשהוא דיבר על הרוח? למה הוא ציפה את זה? לפני שתי דקות הסברתי שהוא ניצב בעיוורון רוחני, ובכל זאת אלוהים ישוע בגן מצפה מנקדימון שלפחות יגלה איזושהי רמה של הבנה בסיסית על מה הוא מדבר. כי להעביר את הנקודה הזאת, בואו נקרא קטע מעניין במדבר פרק י' פסוקים 16-17. ויאמר אדוני אל משה, אספה לי 70 איש מזקני ישראל אשר ידעת, כי הם זקני העם ושוטריו, ולקחת אותם אל אוהל מועד, והתייצבו שם עמך. וירדתי, ודיברתי עמך שם, ועצלתי מן הרוח אשר עליך, ושמתי עליהם. ונסו איתך במסע עם, ולא תישא אתה לבדך. אז אנחנו כאן קוראים שאבינו שבשמיים פונה אל משה איש האלוהים, ו... מפציר בו לאסוף 70 איש מזקני העם שהוא ידע אותם, שאפשר לסמוך עליהם והשוטרים, ולכנס אותם כמי שכתוב אל אוהל מועד. וכל זאת למה? אלוהים אומר, וירדתי ודיברתי עמך. אלוהים התגלה למשה לפני כל הסכנים האלה, ומה יעשה בהמשך? ועצלתי מן הרוח אשר עליך ושמתי עליהם. אלוהים מבטיח למשה שהוא יעציל מרוחו. מה זה רוח אלוהים? רוח הקודש. על מי? על אותם 70. וכל זאת למה? ונסו איתך במסע העם. אלוהים מרחם על משה. אדם יחיד צריך להתמודד עם עשרות ומאות אלפי אנשים, כל אחד עם ה... בעיות שלו, עם הצרות שלו, עם הקשיים שלו, עם מטורף, עם כשעורף. איך הוא יעמוד באומס הזה? הרי הוא השתגע, צריכים, גם יתרו אנחנו יודעים, גם הוא יפציר בו, אתה לא תחזיק מעמד מול כל העם הקשה והבלתי נתפס הזה, שכל הזמן מתמרמר וכועס ורב. אלוהים מציע למשה, אני אעזור לך, אני אעציל מרוחי על 70 אנשים מעמך ישראל שיעזרו לך במלאכה. אנחנו באמת קוראים בהמשך, באותו פרק, ויצא משה, וידבר אל העם את דברי אדוני, ויאסוף 70 איש מזקני העם, ויעמד אותם סביבות האוהל. וירד אדוני בענן וידבר אליו, ויעצל מן הרוח אשר עליו, ויתן על 70 איש הזקנים, ויהי כנוח עליהם הרוח, ויתנבאו ולא יסף. אז מה אנחנו לומדים כאן? האם נקדימון היה אמור להכיר את הפסוקים שקראנו כעת? מה אתם אומרים? בוודאי. זה כתוב בתורת משה. והפרושים, עם כל התוספות שהם הוסיפו, בכל זאת הם היו אמורים לפחות להיות בקין, לפחות בתורה. הם מקפידים כל פעם לקרוא את התורה, מי שיודע, כל שנה לעבור על כל התורה. על כל מילה בתורה שהם טוענים שהיא נצחית, כן? ומשום מה, הוא כאילו מתעלם ממה שקראנו כעת. הוא אמור היה לדעת האדם הזה עם כל העיוורון הרוחני שלו. שאם אלוהים מעצים מרוחו על בן אדם בעולם הזה, יש לו יכולת באמת לפעול בכוח אלוהים, מעבר ליכולת הטבעית הבסיסית שלו כבן אדם. ולכן התגובה של נקדימון מאוד הפתיעה את ישוע. נזכור שמה שהבאתי כאן זה רק דוגמית קטנה. כשאנחנו עוברים על התנ"ך כולו, יש לנו המון המון דוגמות לאנשים שמה? זכו לקבל את רוח הקודש לקרבם, ובעקבות זה הם פעלו דברים מדהימים באמצעות גבורת הרוח. כל הנביאים, כל מה שהם ראו, זה דבר אלוהים ברוח הקודש. ואנשים כמו דוד שדיברו על הופעלו די רוח הקודש, ושלמה, ומי לא, כל אנשי אלוהים האמיתיים בתקופה השנה זכו לקבל מהרוח. זה נכון שהוא לא, הם לא נטבלו ברוח כמו בתקופה החדשה, אבל הם זכו לזכות מהרוח ולהשתמש בנוחות הרוח בקרבם, לעשות דברים מדהימים לפעמים ברצון של אבינו שבשמיים. והמציאות הזאת לא הייתה אמורה להיות מוזרה לנקדימון כרב בעמנו ישראל. נמשיך הלאה. פסוק 11. ישוע ממשיך ואומר, אמן אמן אני אומר לך, כי את אשר ידענו נדבר, ואת אשר ראינו נעיד, ואתם לא תקבלו עדותינו. דבר ראשון שראוי לשים לב, שישוע כאן מדבר אל נקדימון באיזה לשון? בלשון רבים. את אשר ידענו ואת אשר היו. ישוע לא מדבר כעת בלשון יחיד, את אשר ידעתי וראיתי, אלא בלשון רבים. מה זה מזכיר לנו? את האופן שבו נקדימון בשלב מסוים דיבר אל ישוע, ואני אזכיר לכם, בפסוק 2 שלמדנו לפני חודשים ספורים, מה אמר נקדימון לישוע? רבי, ידענו כי אתה מורה מת אלוהים באת, כי לא יוכל איש לעשות האותות אשר אתה עושה בלתי עם האלוהים עמו. ואני שוב מעלה את השאלה, למה נקדימון הרגיש את הצורך לפנות לישוע ולומר ידענו? הוא לא מדבר רק בשמו, בשם של קבוצה יותר גדולה של אנשים שניתן להבין שלפחות חלקם היו מהפרושים, ייתכן שחלקם היו מהסנדרין בתוקף המעמד שלו. אני חושב רוצה שלא תהיה הבנות, רוב הפרושים ורוב אנשי הסנדרין היו נגד ישוע, הם לא קיבלו אותו. אבל לא היו אחדים, אין לנו מושג בדיוק כמה, שנקדימון מדבר בשמה ובשמו שהוא חלק מהקבוצה. וכשאדם מזכיר קבוצה ברבים, מה זה עושה? זה נותן משנה תוקף. סמכות למה שהוא אומר. זה לא רק דעה אישית שלי. אני אומר את זה בשם אנשים נוספים. במקרה הזה, יכול להיות שהוא אומר את זה גם בשם של אנשי סנדרים נוספים, שבכל זאת התרשמו מישוע, כאילו לדברים שלו יש משנה תוקף, אם אתם יורדים לסוף דעתי. ומה שמעניין, שבדיוק באותה שיטה, ישוע עונה לנקדימון. הוא אומר, את אשר ידענו נדבר ואת אשר ראינו נעיד. והשאלה שאנחנו צריכים לשאול, למי ישוע האדון מתכוון שאומר ידענו? למי הוא מתכוון שאומר ראינו? מקדימון זה ברור, מדבר על בני אדם שאולי היה קרוב אליהם, נמצא איתם באיזשהו קשר, אז הוא אומר בשמה. בשמי אומר האדון את מה שאומר, התשובה היא לפניכם. ישוע אדון מדבר בשם אלוהים האב, הוא מדבר בשמו כבן האלוהים, והוא מדבר בשם רוח הקודש. נשים לב, מי העדים של ישוע בעולם הזה? האב בכבודו ועצמו, וגם רוח אלוהים שכתוב שהוא חוקר את מעמקי אלוהים. כלומר, כל מה שאנחנו מכנים אלוהים מעיד במובן המלא שלהם על ישוע, על הבן. ואם טיפה נפרט איך האב מעיד על הבן, ישוע מדגיש באמצעות המעשים שהוא עושה, ואני קרא קטע אחד, יש אגב המון מקומות, אני בחרתי רק מקום אחד, מה אומר ישוע בבשורת יוחנן פרק ה', ולי אומר האדון, עדות גדולה מעדות יוחנן, שימו לב, המעשים אשר נתן לי אבי להשלימם, המעשים האלה אשר אני עושה, מעידים עליי, המעשים, כי אב שלחני, ואב אשר שלחני הוא מעיד עליי, ואתם את קולו לא שמעתם מעולם, ותמונתו לא ראיתם. נשים לב שישוע מתחיל ואומר, לי עדות גדולה מעדות יוחנן. על איזה יוחנן הוא מדבר כאן, אתם זוכרים? יוחנן המטביל. נזכור שיוחנן המטביל, כפי שנמנו בתחילת בשורת יוחנן, מעיד רבות על ישוע. הוא קורא לו, הנה שא האלוהים, אתם זוכרים, הנושא חטאת העולם. והמונים מעמנו ישראל שבאו להתאבל עדי אותו יוחנן המטביל, איש אלוהים הנפלא, הגדול בלעדי אישה, הוא העיד על האדון. לא לזלזל בעדות הזאת. אבל מה ישוע מדגיש במילים שהוא אומר? העדות עליי היא מעבר ומעל העדות של יוחנן, למרות שהוא איש אלוהים הגדול מכל הזמנים. מי שמעיד עליי, אומר האדון, זה האב שבשמיים. איך הוא מעיד עליי? בזכות המעשים שהוא נותן לעשות. תראו, כל אחד מאיתנו שמכיר את כתבי הקודש, זוכר לפחות חלק מהפלאים של אליהו, של משה, של אלישע, באמת כל רוב אנשי אלוהים ברמה הגבוהה, עשו דברים מדהימים בפלאים שהם חוללו. נבין שאם ניקח את כל מה שעשו אנשי אלוהים בכל הזמנים, זה לא מתקרב לפרומיל, פרומיל לא מתקרב לפעמים שעשה ישוע. איך כתוב? אם היינו מלקטים את כל מה שישוע עשה, כל הספרים שבעלם לא יכול להכיל את מה שהוא עשה. איך אלוהים השתמש בבנו? באיזה עוצמה? באיזה גבורה? באיזה אינטנסיביות? שהיא מעל ומעבר לכל אנשי אלוהים בכל הזמנים. אז זאת העדות של האב על בנו ישוע, ואיזה תוקף זה נותן לישוע בדברים שלו. ובהמשך, רוח אלוהים גם הוא מעיד על הבן, ואני אקרא כאן קטע קצר במתי י"ב 24. וישמעו הפרושים ואמרו, איך זה מגרש את השדים? כי אם על ידי בעל זבוב, שר השדים. נזכור שרוב הפרושים, שלא נתבלבל, היו נגד ישוע. ולמרות שהם רואו את הגירוש שדים שהוא חולל בצורה מדהימה, בעיקר לתת כבוד לאלוהים ולהעריך אותו כאיש אלוהים, מה הם אמרו? מה הם טענו עליו? על ידי בעל זבול, שר השדים ומגרש את השדים. אני לא רשמתי כל הקטע איך ישוע עונה להם בתחום הזה, אני לא רציתי לגזול הרבה זמן, אבל ישוע אומר להם, הרי זה בלתי אפשרי להבין את מה שאתם אומרים. מה, מחלקה תחלק על עצמה? השטן יגרש את השדים שהוא האדון שלהם, הוא הבוס שלהם, הרי זה חלק מהממלכה שלו. איזה טמטום לחשוב בצורה כזאת. ולבסוף ישוע אומר להם את המשפט הבא. לאותם פרושים. אם ברוח אלוהים אני מגרש את השדים, הנה הגיע אליכם מלכות האלוהים. נשים בדברי האדון. ברוח אלוהים, בגבורת רוח הקודש, אני מגרש את השדים. אזכיר לכולנו, נאמר שהאב נתן את הרוח לבן, אתם זוכרים כמה? אני אוהב את הביטוי הזה. ללא מידה. אגב, שתי מילים כל כך משמעות. ללא מידה. ישוע היה רווי עד אפס מקום בנוחות אלוהים בקרבו, ברוחו. עד אפס מקום. אתה לוקח כוס, מתחיל למלא אותה, עד שהיא נשפחת. כך היה מלא בן האלוהים ברוח הקודש. והרוח הפעילה אותו בעוצמה שאין כדוגמתה בכל ההיסטוריה האנושית. בן האלוהים. ולכן האדון אומר, ברוח אלוהים אני עושה את כל הפלאים האלה. כך שגם רוח אלוהים, רוח הקודש, מה עושה? מעיד על בן האלוהים. ובכל מה שהסברתי עכשיו, מה בעצם ישוע רוצה להסביר לנגדימון? מי אני ומה אני? אתה נגדימון מדבר בשם אנשים נוספים במעמד אנושי, פרושים, רבנים, אנשי סנהדרין. מי נותן תוקף למה שאני פועל ועושה? האב ורוח הקודש. איזה עוצמה, איזה סמכות שאין למעלה ממנה. ואני עובר לפסוק 12. ממשיך ישוע ואומר, אם הגדתי לכם ענייני הארץ ואינכם מאמינים, איך תאמינו בהגידי לכם ענייני השמיים? ישוע ממשיך ומסביר לנגדימון בסבלנות, והוא מעלה שאלה לא נעימה, אבל הוא מעלה אותה. אם ניסיתי להסביר לכם, הוא מדבר עליו, על יתר הפרושים, את עניינים שקשורים לעולם הזה, לארץ הזאת, וזה לא גרם לכם להאמין בי, איך תאמינו, אומר האדון, אם אני אתחיל לדבר על עניינים שנמצאים בשמיים, שהם מעבר ליכולת העקרונית שלכם להבין אותם ולתפוס אותם? אם בתחום שאתם אמורים להיות בקיאים ולהבין אותו כבני אנוש בעולם הזה, אתם מתקשים להבין את מה שאני אומר, כל שכן כשמדובר על הדברים שייכים לשמיים. ובהקשר הזה, גם עבורנו רציתי להוסיף ולומר, יש דברים שנכתבים בדבר אלוהים, בתנ"ך, בברית חדשה, שקשורים לנצח, שקשורים למה שיקרה יום אחד בשמיים, כולל משהו במילניום, שאני מודה ומתוודה, אני לפחות, חלק גדול מהם לא מבין. לא מבין. אנחנו נשמח דבר אלוהים, יכולים להבין עד גבול מסוים דברים מסוימים. אבל יש דברים שאנחנו לא יכולים להבין עד הסוף. ומי שיגיד לי שהוא מבין את הכל באופן מושלם, אני אגיד לו, תהיה בריא. תהיה בריא, אני לא רוצה לשמוע אותך. אין מאמין שמבין את הכל. ומי שמיטיב להסביר את זה, זה פאולוס, שימו לב, הוא כותב בראשונה לקוריתים י"ג את הפסוק הבא, כי כעת מביטים אנחנו במראה ובחידות, ואז פנים אל פנים. אני מציע שכולנו נזכור את המשפט הזה. יש דברים, יש תחומים שייכים לנצח, כולל המילניום, ולמרות שיש לא מעט פרטים בדבר אלוהים עליהם, אנחנו לא יכולים להבין עד הסוף. ואני רואה אתכם, נתן לכם כל מיני דוגמות, אני לא רוצה לבזבז את הזמן. אני אומר לכם, יש דברים לא מובנים עד הסוף. אנחנו מנסים להתעמק, להבין עד מידה מסוימת. איך אומר פולוס? היום אנחנו ביטים במראה. מה זה מראה? מראה, מה שאתה רואה זה משהו שמשתקף מאמיתי. במראה אתה לא רואה את האמיתי, אתה רואה את ההשתקפות של האמיתי. וכך מתאר את זה פולוס בצורה מאוד יפה. אנחנו לא רואים את האמיתי, את ההשתקפות. והוא אומר, בחידות, יש המון דברים שאנחנו לא לחלוטין מבינים ולא יכולים להבין. וזה צריך לגרום לנו כולנו, אני מציע לנו באמת, להיות ענבים וצנועים גם במחשבות, גם בדיבור. יש דברים שאפשר להבין וצריך להבין ולהרגיש איתם טוב, ותחומים שאנחנו לא יכולים להבין, לא נסות בכוח להמציא עם הפנטזיות והמוח המדופלם שלנו כל מיני פתרונות שהם לא שייכים לעניין. ואני לא אומר את זה במקרה, אני יודע שיש מאמינים שבגלל גאווה, אין לי הגדרה, בגלל גאווה, זה ההסבר שלי. הם מנסים בכוח לתת הסברים לדברים שקשה, באמת קשה, לתת להם תשובה פשוטה. והם מתעקשים לתת תשובה, למה? אני מאוד רוחני. על כל דבר יש לי פתרון, ועל הכל. אני אגיד לכם, אני קצת פוחד מאנשים כאלה. שהכל הם יודעים, הכל הם מבינים. ולפעמים עושים טעויות מאוד חמורות בגלל הרצון להרשים. זה לא בושה להגיד, יש דבר שאני לא מבין עד הסוף, עד גבול מסוים. איך אומר פולוס? אז, כשנראה את המלכות, לא נצא לשאול שום שאלה. ואני אגיד לכם סוד. המקום שלנו בשמיים לא יהיה מותנה ברמת ההבנה התיאולוגית שלנו, תאמינו לי, שלא. באמת שלא. דבר אחד, איך חיינו בפועל את האמת שאלוהים גילנו, זה מה שיקבע את מקמנו בנצח. ויהיו פרופסורים ודוקטורים ותיאולוגים עד להודעה חדשה, עם הסברים מלומדים עד להודעה חדשה. שהוא מאוד מאוד דלים במלכות השמיים, תאמינו לי. משום שהפר בין מה שהם יודעים וחיים, זה קטסטרופה, שמיים וארץ. ויש אנשים פחות מלומדים, פחות מבינים, אבל הם חיים יום יום, בקנאה, את האמת שמבינים ויודעים. אלה אנשים שיום יבוא, יקבלו שכר אמיתי, מקום גדול וגבוה במלכות השמיים. ואני אסיים בדוגמה הנוספת שפולוס מעלה בראשונה לקוריני, פרק ב' פסוק 9. כי אם ככתוב, אשר עין לא ראתה ואוזן לא שמע ולא על הלב אדם את אשר הכין האלוהים לאוהביו. יש לנו בייחוד בחזון יוחנן לא מעט פרטים על מה שיהיה בנצח, בירושלים החדשה, כולל במילניום, ועוד במקומות נוספים, בתנ"ך, בברית החדשה. מה אומר פולוס? עין לא ראתה, ואוזן לא שמעה, ולא עלה על לב אנוש. מי שחושב שהוא מבין מה שיהיה בשמיים, אני מציע לו להירגע. מה שיש לנו, כל הדעת שיש לנו, זה טעימה קטנה ביותר, טעימה קטנה ביותר, למה שיהיה במלכות הזאת. כשאנחנו נראה את המלכות, נחווה אותה, עם הגוף החדש, עם היכולת האלוהית שבה אנחנו נמצא, תאמינו לי, אז באמת נבין מה אלוהים הכין לנו. איזה הפתעה! שהיא מעבר לדמיון הכי מפותח של כל אחד מאיתנו. לא ניתן לדמיין את זה. מה שהאב הכין לנו, מה שישוע הכין לנו, לנאמנים אליו. זה באמת צריך לעודד אותנו ולחזק אותנו, להמשיך קדימה את המלחמה, את המאבק, בהתמדה ובעקביות. לא להישבר. כדי להשיג את הניצחון, את הכתר, אומר פולוס, אנחנו גם צריכים לסבול משהו. וחלק מהסבל שלנו זה להתמודד עם החולשות שלנו בעצמנו, לא להיבלע בעולם עם כל התאוות שלו, לשמור על קדושה, ויום אחרי יום באמת לחיות ברצון הטוב השלם של אבינו שבשמיים. ואני עובר לפסוק 13. אומר האדון, ואיש לא עלה השמיימה בלתי עם אשר ירד מן השמיים בן האדם אשר הוא בשמיים. אני כבר רוצה לומר שכשאנחנו קוראים את המשפט הזה שישוע אומר, הוא עלול לעורר בנו סימני שאלה, ואני אסביר מדוע. כפשוטו, כשקוראים את זה בקריאה שטחית, מה עלול להשתמע? שאף אדם בעולם הזה, אומר איש, לא עלה השמיים. מלבד מי? מלבד אותו אחד שירד מן השמיים. ומי הוא? מי הוא אותו אחד? בן האדם, ישוע המשיח. זה מובן לחלוטין. אני אומר, עלולים לחשוב בראייה שטחית, וזה כמובן מתנגש עם אמת שכולנו מכירים. הרי ישוע לא טועה. צריך להבין למה הוא מתכוון. ואני כבר רוצה להסביר לנו. כתוב בבראשית פרק A, פסוקים 23-4, על חנוך. ויהי כל ימי חנוך 5 ו-60 שנה ו-300 שנה. והתעלה חנוך את האלוהים, ואיננו. כי לקח אותו אלוהים. אז גם כאן מישהו יכול להתחכה ולהגיד, טוב, כתוב שאלוהים לקח אותו. לא כתוב לאן. אני בכוונה רוצה לחדד. אולי הוא לקח אותו למקום אחר, לצורך הדיון. אנחנו לא יודעים. לא כתוב במפורש שאלוהים לקח את חנוך לשמיים. מסכימים איתי? אנחנו מעריכים ומשארים ככה. אבל, תראו מה כתוב על אליהו. אנחנו קוראים במלאכים ב', פסוק ב', פרק ב', פסוק 11. ויהם הולכים הלוך ודבר, והנה רכב אש וסוסי אש, והפרידו בין שניהם, ומה כתוב בעברית קלה? ויעל אליהו בסערה השמיימה. כאן כבר אין מה לשאול שאלות. חד משמעי, חד משמעי. אליהו עלה לשמיים עם מרכבות אש ועם רכב אש. איש אלוהים נפלא, כולל חנוך הנפלא הזה, שבלא ספק היו באמת אנשים רוחניים מאין כמותם, ולכן זכו לא לחוות מוות אנושי, ונלקחו חיים למרום. אנשים נפלאים. אז אני חוזר ואני שואל, ישוע אומר, איש לא עלה השמיים הבידים אשר ירד מן השמיים בן האדם אשר הוא בשמיים. איך להבין את דברי ישוע? אבל אני אגיד לכם מה שאני מבין. מה שישוע אומר ככה, אף איש, ותהיו מרוכזים, זה לא פשוט להבין את זה, אף איש לא עלה לשמיים לאחר שהוא ירד מן השמיים, מלבד מי? מלבד ישוע האדון, שגם מכנה את עצמו בתור בן האדם, וציינתי באדום שמקומו הטבעי, איפה הוא? בשמיים. אני קצת רוצה להסביר את מה שכתבתי. בואו לי נחשוב. איפה המקום של ישוע היה? בהתחלה. בשמיים. ואני שואל שאלה פשוטה. אם ישוע בראשונה היה בשמיים, זה ההתחלה שלו, כן? ליד אלוהים, בימין אלוהים. שם הוא היה, מההתחלה. באין סוף של האין סוף, שם הוא היה. האם הוא צריך לעלות לשמיים? הוא נמצא בשמיים? מה התנאי שהוא צריך לעלות לשמיים, לדעתכם? הוא חייב לרדת. אם הוא כבר בשמיים, אין לו לאן לעלות, הוא שמה. ולכן כדי שישוע יעלה לשמיים, מה חייב לקרות לפני זה? הוא חייב לרדת מן השמיים. ומעצם העובדה שהוא חייב לרדת מן השמיים, מה זה מסביר לנו? שהמקום הטבעי שלו הוא לא בארץ, הוא בשמיים. ואני עכשיו מעלה שאלה. חנוך שהזכרנו, או לחילופין אליהו, הם לפני שהם עלו לשמיים, הם היו בשמיים? חס וחלילה. הם נולדו בארץ כבני אדם רגילים. לזכותם שהם חיו ממש למופת בעולם הזה, ברצון אלוהים. ולכן גם זכו להגיע למקום כל כך נפלא. ואני מודה לאלוהים על האנשים האלה, שבאמת אלוהים מצא אותם ראויים, שני אנשים מכל האנשים בעולם עד היום, שזכו להיות בקרבת אלוהים, ואפילו לא לחוות את המוות. אבל אנשים האלה לא מתקרבים למעמד של ישוע, לחלוטין לא מתקרבים, עם כל הקדושה והעוצמה הרוחנית שלהם. אלה אנשים שנולדו כבני אדם ונלקחו לשמיים. להבדיל מהאדון, שבמקום הטבעי הוא היה בשמיים, ועל מנת לעלות לשמיים, מה הוא היה חייב? לרדת. אחרי אתה לא נהיה לעלות, זה כל כך מובן. ולכן ישו אומר בסוף בסוג, בן האדם אשר הוא בשמיים, זה המקום הטבעי שלו. ולכן אין מישהו ביקום הזה, לא חנור ולא ליה ולא אף אדם, שבאמת זכה לרדת מן השם, שזה המקום הטבעי שלו, ולעלות בחזרה מלבד אחד, מי הוא? בן האלוהים, שגם מכנה את עצמו בכינוי בן האדם, שהוא באמת לבש בשר במובן המלא של המילה. וכדי להשלים את הנושא הזה, עוד מקום קטן, אנחנו קוראים במשלי למד פסוק 4, משפט מאוד דומה למה שישוע כתב לנו, אמר לנו כאן, שימו לב, מי עלה שמיים וירד, מי אסף רוח בחופניו, מי צרר מים בסמלה, מי הקים כל אפסי ארץ, מה שמו ומה שבנו, כי תדע, אני מקווה שכולנו מכירים את הפסוק הזה, אני לפחות בעל פה. המון המון פעמים אני הקראתי את הפסוק הזה לפני אנשים דתיים ששוחטתם על האמונה, ומה שהייתי נוהג לעשות, אני אגלה לכם, הייתי שם בתנך, כשהראיתי את זה, פיסת נייר מעל מה שמו ומה שבנו, שלא יראו את זה, והייתי שואל אותם, באופן הכי הגיוני, כשאתם קוראים רק את המילים שכתובים בשחור, מי עלה וירד מהשמיים? מי אסף רוח בחופניו? מי צרר מים בסמלה, שהשתלט על כל מאגרי המים ביקום הזה? הקים את כל... מי יכול להיות האישיות הזאת? ובאמת, אדם אמיתי, למי הוא יחס את זה? לבורא. יש מי שיכול לעשות את הדברים האלה. ואז הורדתי את הדף שהסתרתי, ואמרתי, תראו מה כתוב בהמשך. מה שמו ומה שם לא. והרבה פעמים אנשים היו ככה בלחץ כשהראיתי להם את ההמשך. כתוב, מה שמו ומה שם לא. אמרתי לאחד כזה, אתה אמרת שזה הכי מתאים לאלוהים. ואז הוא התחיל להתבלבל. אמרת, אתה רואה, לאלוהים יש בן. אז כמה מילים לגבי מה שקראנו כעת. תראו, אנחנו קוראים בברית חדשה, שמי שברא בפועל את כל מה שנברא מי זה? ישוע, כתוב במפורש. הכל נברא על ידו ולמענו. כתוב באופן חד משמעי, בקולסים, תרמות נוספים. מה שאני מבין, שמי שעומד מאחורי הבריאה זה האב, שהוציא לפועל את תהליך הבריאה באמצעות בנו. ולכן הם כתוב, אתם יודעים, בבראשית, בראשית ברא אלוהים, אלוהים, את השמיים ואת הארץ. אני מבין שהבן הוציא לפועל את הבריאה, שאלוהים יזם מראש, כך אני מבין את זה. וכל מה שישוע ברא זה למענו ולכבודו, כפי שמוסבנו כל כך יפה בברית חדשה. ולכן מה שכתוב כאן במשפט הזה מתאים גם לאב להבנתי וגם לבן. עכשיו אני חוזר לישוע. ישוע התחיל את מקומו בשמיים. ומה אנחנו קוראים? הוא עלה וירד מהשמיים. אני מבין שבתהליך הבריאה, ברגע שהוא ברא את כל מה שנברא, הוא ירד מהשמיים כדי לברוא, ככה אני מבין בשכל המוגבל שלי. ולכן באופן עקרוני, העובדה שישוע עלה וירד מתאים אך ורק לו ולשום בריאה אחרת. שבמקור הייתה בשמיים. ואני רוצה לסיים בהופעתו השנייה של ישוע כבן האדם, כפי שהוא מכנה את עצמו לפני נקדימון. קטע שנקווה כולנו מכירים, אומר דניאל, רואה הייתי בחזונות לילה, והנה עם ענני השמיים בא אחד כבן אדם, ועד עתיק הימים הגיע, ויקרבו לפניו, ולא ניתן שלטון וכבוד ומלכות, וכל העמים, האומות והלשונות יעבדו לו. שלטונו שלטון עולם אשר לא יעבור, ומלכותו לא תשחט. תראו, אנחנו הזכרנו את בוא של ישוע לעולם, הוא חזר אל אביו שבשמיים, וכפי שהוא אומר לפני שהוא נפרד מתלמידיו, כל שולטן ניתן לי בשמיים ובארץ. מי שהיום מנהל את ענייני העולם זה לא אחר מאשר ישוע אדון, בעוצמה, בכבוד ובתפארת שאין למה למיר. למה אנחנו ממתינים בציפייה? לביאתו השנייה. ודניאל שרואה חזיונות בלילה, הוא פתאום שם לב שעם ענני השמיים מי מופיע? שימו לב איך הוא מכנה את האדון, אחד כבן אדם, נראה כבן אדם, זה בן האלוהים בכבודו ועצמו, שנגלה לו ונראה כבן אנוש. ואנחנו מנים בכל עידנו שלא יחק היום וישוע יופיע עם ענני השמיים לפגוש אותנו המאמינים אמיתיים. הוא יאסוף אותנו אליו והוא ירד איתנו למלוך בעולם הזה 1,000 שנה, 1,000 שנות המילניום. זו התקווה שלי, אני מקווה של כולנו. וכפי שאנחנו נוהגים לומר, 1,000 השנה עם ישוע אדון בעולם הזה יהיו רק מקדמה לקראת הכניסה לירושלים החדשה בכבוד ובתפארת נצחית.